טוב, אז ערב טוב לכולם. אנחנו לקראת יום ירושלים, שמחה עצומה שאין כמותה, ממש עוד יום אדיר בימי שנה שנכנס לתוך מעגל השנה שלנו, אחרי יום הכיפורים ואחרי ל"ג בעומר, יום העצמאות ואחרי ל"ג בעומר. אז מגיע לו החודש הזה ומאיר בשיא תפארתו, אורו של עולם. תודה רבה. ירושלים עיר הקודש האהובה והיקרה שלנו, שכל כך כיף ותענוג ושמחה גדולה להלך ברחובות ירושלים ולראות ילדים וילדות משחקים ברחובותיה וצוהלים ושמחים, וממש שמחה גדולה ואדירה. אבל יש לנו עוד הרבה 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 מה לעשות כדי שבסופו של דבר ירושלים תהיה כפי החזון, לא העכשווי אלא החזון העתידי הסופי של בניין בית המקדש. השיעור הוא על יום ירושלים, אבל מתוך יום ירושלים אנחנו בעצם נשאל מה צריך לעשות, זה השיעור, כדי לבנות את בית המקדש. זה בעצם השיעור, שום דבר הוא לא ממני, אנחנו לומדים תורה, אז הכל תמיד זה מחזל, מספרי הנביאים, וכמו שהראיתי לכם הרבה מהלימוד שלנו, שהכל כתוב בתורה, זה לא, זה פשוט לעשות העתק הדבק. כמו שאתה לוקח מהספרים של האחרונים או הראשונים, ואתה עושה העתק הדבק לתוך הסוגיה שלך, אז יש הרבה העתק הדבק כשעס מהתנך, ולראות את המציאות קורית לנגד עינינו. אז אנחנו מקווים, בעזרת השם, שנדע ללמוד נכון את הדברים האלה, ושיהיה אישור אלוקי לדברים. אנחנו מאמינים ש... יש את דברים מאוד פשוטים, אנחנו לא נעשה פה איזה משהו, דברים פשוטים, אז זה אמור להתקבל ולהיות מובן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בשיעור הקודם, על יום ירושלים, אני כן ממליץ לשמוע אותו, אני אמרתי שהשיעור הקודם הוא לא שיעור שלי. פשוט כמו שאני פותח לכם לפעמים ספר ומסביר פרשן, אז הסברתי שיעור ששמעתי של הרב יגאל שפרן, זה היה השיעור הקודם. ששם הרב יגאל שפרן בעצם הוכיח שירושלים בעצם היא משה רבנו. בסדר? אז כדאי מאוד לשמוע את השיעור הזה, יחות המהווה קשר עמוק מאוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא ובין הקדוש ברוך הוא לבינינו. ראינו את זה דרך פרקי תהילים, ראינו את זה דרך המון 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 הקבלות נפלאות שהרב שפרן עשה. אז אם תרצו לשמוע את זה מהמקור זה עוד יותר טוב, אבל זה חשוב לדעת את זה, מה תפקידה של ירושלים בזמן הנוכחי. ועכשיו השיעור הזה הוא שיעור בעצם המשך. יום רביעי האחרון העברנו אותו. יום ראשון, כן, יום רביעי האחרון. אז טוב, אז אנחנו רוצים קצת ללמוד בעזרת השם על מה צריך לעשות כדי לבנות את בית המקדש. טוב, אז בואו רגע ננסה לחשוב. כשאנחנו כבשנו את ירושלים למניינה 1967, זמן גדול, כולם שמחו, שמחה גדולה, השמחה הייתה, באמת, הגיעה עד לב השמיים, תקיעת שופר, תקע בשופר גדול לחירותנו, ובהחלט הייתה לנו חירות אדירה ונפלאה. אבל צריך לדעת, היום הראשון של המלחמה, בסדר? היום הראשון של המלחמה. איך זה התחיל, איך פתחה המלחמה? הפצצנו בעצם את מה? את חיל האוויר המצרי, 7.21, 7.24 בבוקר, יוצאים את עושה חיל האוויר ותוקפים את חיל האוויר המצרי. זו אמירה ברורה, פנינו גם כן למלחמה, אם אתם חושבים להפחיד אותנו, פנינו למלחמה, זה דבר נפלא. אבל התוכניות של עם ישראל היו לכבוש את ירושלים?
לא.
לא. לא היו תוכניות כאלה. לא תכננו להגיע לירושלים, התפללנו שהירדנים לא יצטרפו למלחמה. זאת האמת. עכשיו ברור, הרבה ניסים קרו, והרבה דברים גדולים, והרבה רוח של גבורה בעם הייתה, ואנחנו לא לוקחים לה את זה, זה אין על ששת הימים, ברוך השם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. בשישה ימים הקדוש ברוך הוא נתן לנו שבת ונפש. במלחמת ששת הימים הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ירושלים ואנחנו נופשים שם. ברוך השם, זה גם חייב להיות מקביל. שישה ימים של עשייה מאוד 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 גדולה, שבה הראינו שאנחנו שולטים בכל הבריאה כולה, בשמיים ובארץ, עם הטנקים ועם המטוסים. אחר כך שבת ונפש. היום השביעי, שבת מי נפש. אין ספק שזה קשור לימי הבריאה. אין ספק שזה קשור לגאולה הגדולה שהקדוש ברוך הוא בעצם בא ואמר, אחרי שישה ימים תהיה לכם גאולה גדולה. יש פה משהו אמיתי, משהו מאוד מאוד עמוק. אבל צריך לדעת. לא תכננו על ירושלים. ואם מלא שהירדנים היו מצטרפים למלחמה, אנחנו לא היינו יוצאים למלחמה על ירושלים. אלו עובדות בשטח. שמחנו שמחה גדולה. הר הבית בידם. עכשיו, כל דבר יש לו איזשהו משהו אנושי שמראה איך הוא התרחש, ויש משהו אלוקי שמסביר למה הוא התרחש באופן הזה. כל מהלך החיים שלנו הוא כזה. סיבה אנושית אין מול סיבה אלוקית. בסיבה האנושית, למה אחר שכבשנו את הר הבית וצעקנו, מות הגור עולה בקשר ואומר הר הבית בידינו, למה בסופו של דבר המפתחות ניתנו לווקף? למה הכותל ולא הר הבית? בסדר, זה בשליטה צבאית, אבל זה לא אותו דבר כמו שאתה מגיע לכותל, נכון? למה זה קרה? אם כבשת, אז כבשת, זהו, אתה מחכה לזה כבר 2,000 שנה. אז מה הסיבה האנושית? שלום, שר הביטחון דאז, משה דיין, בא ואמר, לא, אנחנו לא רוצים יותר מדי את החיכוך, וזה בוא, ניתן, אנחנו פה, הם פה, התפללו פה, הם יישארו כאן, זה מקום התפילה שלהם. אנחנו במלחמה, אבל לא באנו לריב. טוב, נו. אתה לא רוצה? אין הר הבית. אתה רוצה לבנות בית מקדש? אתה צריך להראות שאתה רוצה את זה מההתחלה ועד הסוף. ולא בגלל שהירדנים יצטרפו למלחמה, אתה כובש את ירושלים. ברור שאחרי שזה קרה, מצוין שכבשת, מעולה, אשרי החיילים, אשרי הלוחמים, אשרי המפקדים, אשרי כל עם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא, שנתן לזה אישור ושמח בזה מאוד, אומר, חסר לי פה משהו. חסר לי רצון. מכיוון שחסר לי רצון, אני לוקח קצת את הדובדבן. אני רוצה שאת הדובדבן הזה שבקצפת, את הר הבית, את בית המקדש, יהיה פה רצון אדיר, לאומי, של כולם. בלי לפחד מכלום. שזה יבוא מיוזמה שלכם, מרצון שלכם, לא כי תקפו אתכם. הדבר הזה לא נכון רק לבית המקדש. הדבר הזה נכון להכל. הרב גורן, זכר צדיק וקדוש לברכה, איזה אומץ של תורה. רק איש תורה, מלא וגדוש בתורה, יכול לקחת ג'יפ לבד, לנסוע בחברון, מלאים, מלא ערבים שם ליד, אין צהל, רק איש של תורה, אין גבורה כזאת בשום שריר בישראל. זה רק ששרירי הלב כולם אחוזים בקודש מול עם ריבונו של עולם. רק מי שעמל בסוגיות השס. רק מי שהתפלפל ולמד כל כך הרבה את הרב קוק זצל. רק מי שנשם את תורת האריה הקדוש ורשב"י. אדם כזה יכול להרגיש את הרגע הזה. לעלות על הג'יפ. להגיע לחברון. לבד. מול מאות ואלפי מחבלים. ולהבין שהגיע הרגע. האיש הגדול והקדוש הזה. ביטא את הרשימו, את הרושם, את הרצון, את מה שעם ישראל עתיד להגיע אליו כאומה שלמה. לא רק אדם פרטי. הוא התחיל את המהלך. אבל מכיוון שלא כולם היו שם עדיין. עם קדוש, עם טהור. אבל זה תהליך של בנייה, זה לא הולך בלחיצת כפתור. המפתחות של הווקף, המפתחות ניתנו לווקף שוב, גם על מערת המכפלה. אני צריך את הרצון שלך. אני צריך את הרצון שלך, אומר הקדוש ברוך הוא. כבשת את יהודה ושומרון, והרבה מקומות ביהודה ושומרון לא בשליטתך. כבשת את חברון, את ירושלים, רמת הגולן, והרבה מקומות לא בשליטתך. כבשת את סיני, בהרבה מקומות לא בשליטתך. אבל כברשתי, זה שלי. זה ה... ככה נלחמים, הולכים, כובשים. אין זה עם בעולם כובש, ואחרי שהוא כובש, הוא נותן את מה שהוא כובש. לא קורה דבר כזה. השארנו לעצמנו עוד, ביהודה ושומרון וכו', דברו על ששת ימי המלחמה, כל מקום, יום אחר, של תקיפה חזקה, וכבשנו עוד וכבשנו עוד. ואנחנו מסתפקים במועט. עומד הרב צבי יהודה, וזועק לפני מלחמת ששת הימים, איפה חברון שלנו? איפה ירושלים שלנו? וגם לנו מותר לעמוד ולצעוק, איפה שכם שלנו? איפה ג'נין שלנו? איפה הר הבית שלנו? איפה הרוב המוסלמי? יש שם רוב ארמני. אנחנו מפחדים לדבר? אם לא נדבר זה לא יקרה. זה לא יקרה. ואומר הקדוש ברוך הוא, כבר בגן עדן, יש לי נוסחה איך תגיע לגן עדן. תתאמץ, תתמודד. לא תתאמץ, לא תקבל. כשהכל היה גן עדן, כשהכל היה טוב, אתה חוטא. אתה לא יכול. קבל הכל עם כפית לפה, זה לא עובד. אתה צריך להתאמץ. יש חשש שאחרי האכילה מעץ הדעת, אדם הראשון יחשוב, וואי, יש פה את עץ הדת, אבל יש פה גם את עץ החיים. בוא נרוץ לשם עכשיו, חווה. יאללה, ריצה לעץ החיים, ביס מעץ החיים, אכל וחי לעולם. מחשבה כזאת היא שאפשר, כאילו, בסדר, יש חטא. אפשר לחיות עם החטא, כי טוב לנו, בסך הכללי טוב לנו. יש גם חטא. אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, מהר, מהר, מהר. צריך להעיף אותו משם, מגן עדן, כמה שיותר מהר. בגלל שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, את האדם הראשון עושה את זה. אבל יכול לקחת 6,000 שנה של תיקון. בסדר. אבל אז חיי הנצח יהיו אמיתיים. אז יהיה עונג אמיתי. אז יהיה יום שכולו שבת, האלף השביעי.
אז למה שלא ברא את זה ככה מהתחלה? למה צריך שאתה נפילה?
אז זה דורש שיעור אחר. למה זה ככה? אז זה שיעור ארוך. והקדוש ברוך הוא עשה לנו סדרת חינוך. להראות שהכל גן עדן, בלי לעבוד עליו, זה לא עובד. גם שהכל רע זה לא עובד. אז שתי הפרשיות הראשונות אומרות, גן עדן לא טוב לבד, ומבול לא טוב לבד ככה. לא הכל טוב ככה, ולא הכל רע ככה. תעבוד, תתאמץ. אדם, לעמל יולד. עם, לעמל יולד. ולכן, כן.
נאמר על יוב,
אחד
הדברים על יוב, מראי
התאה. שמר? זה לא, הוא לא טעה באמירה, הרי הם אמרו הרבה דברים נכונים. השאלה בתזמון, ואיך אומרים אותם? בתוך כדי השבעה, שאיוב יושב כולו מצורע, להגיד לו את הדברים האלה, מה, זה לא עובד ככה. הם אמרו הרבה דברים נכונים. הרבה דברים נכונים. אם היו אומרים דבר אחד, הייתם מבין. איש היה בארץ צוץ, איוב שמו. היית בחוץ לארץ. מה אתה רוצה? אין לך הגנה. כך אומר חיים פלאג'י. אין לך הגנה, אתה בחוץ לארץ, מה לעשות? אז לא, אבל עכשיו הכל. בסדר, היית צדיק, הקרבת קורבנות, הכל בסדר. אבל אתה בחוץ לארץ. כאילו, באת לתרום, לקדוש ברוך הוא, והכל, כוח, תמיד אתה בודק את עצמך ישר והפוך, אבל אתה בחוץ לארץ. אל תהיה צדיק הרבה, נאמר על מי שיושב בחוץ לארץ ולא מדרבה תורה. עזוב, בוא לפה. בוא, בוא, בוא. תעלו לעכב את הגאולה. טוב, נתקדם. אז מה כן צריך לעשות? מה צריך לעשות? אנחנו מבינים עכשיו את הטעות. אנחנו לא יכולים להיות עם חצי קלאץ' בתוך גן עדן. גם את הדעת, גם את החיים, עם חטא, אבל חיים בגן עדן, זה לא עובד ביחד, צריך רגע לצאת מגן עדן, צריך עכשיו לעבוד, 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 ואז אנחנו נחזור לגן עדן כמו שצריך. כמו שזה נכון ברמה הפרטית, ואף אדם לא יכול ליהנות מהחיים שלו, בלי שהוא עמל, בלי שהוא תורח, בלי שהוא משקיע, לא תוכל לדעת גמרא רק מבורטים. ותהיה חייב לשבת, 5 שעות, עיון, כמו שצריך, בבוקר, וככה לאט לאט אתה תדע גמרא. לא טוב לך, קשה לך, אתה תגיע לזה עוד חודשיים. בינתיים שב בטן גם בחדר. יהיה לך קשה, חבל. תתאמץ עכשיו. אתה לא יכול, אומר רב יוני לוי, אתה לא יכול להכניס את הילד שלך חצי דקה למיקרוגל והוא יצא מחונך. זה לא עובד ככה. צריך להשקיע. הדברים הגדולים צריך להשקיע בהם. האדם עץ השדה. האדם והאדמה אחד נינו. אתה צריך להבין גם שיש נפילות בהתחלה. יש אורלה. אפילו אחרי 3 שנים שאתה מחכה לפרי. תקיע אותי פה. התהליך יוצר גם חיבור של האדם אל אותו דבר שבו הוא משקיע. מה שהוא עושה. זה לכתחילה, זה לא דיעבד. ולכן, העם צריך לרצות. לרצות מקדש. טוב, אז עכשיו תשאל את עם ישראל. תגידו, אתם רוצים בית מקדש? מה הם יגידו? יגידו, כן, אנחנו רוצים בית מקדש. אבל אני אגיד לשנייה. כדי שיהיה בית מקדש, אתם מסכימים איתי שצריך שלא יהיה נצרות בירושלים? עבודה זרה? אתם מסכימים איתי שהרוב הארמני לא יכול להישאר שם?
אבל אז תגידו, אם נעיף אותם, אז יתהפכו עלינו.
אז אתה אומר, אומות העולם יתהפכו עלינו, אז אין מקדש. שכחו מזה. אין מקדש עם עבודה זרה בירושלים.
המקדשים
יש אויבים. בסדר, אני רק אומר בכללי. ברור לכם, ברור לכם, שאין בית מקדש, ואת חפש אוקוס בוקוס. אתה תתאמץ. אתה רוצה להקים מדינה? מעולה. אני אוהב אותך, אומר הקדוש ברוך הוא. הכל בסדר. תילחם. מה, ריבונו של עולם, 2000 שנה, משואה באתי, הגוף שלי, שלדי עצמות, כמו שאמר הנביא יחזקאל, וכמו שהעיניים שלנו ראו. איך אני אלחם? אין לי כוח, אין לי טנקים, אין לי מטוסים, איך? לא תקבל. תתאמץ. אחרי שאתה פותח פתח ומתאמץ, בכיף, הכל בסדר. אבל אתה צריך להתאמץ. אז עכשיו אתה צריך להכשיר את הקרקע לבנות מקדש. לעניות דעתי, הקדוש ברוך הוא עשה לנו פה במלחמה הזאת 2.5 שנים מאז חרבות ברזל, מלחמת התקומה, שירת התקומה. מאז חרבות ברזל, מלחמת התקומה, הקדוש ברוך הוא עשה לנו בית ספר להנהגה אלוקית. יצא לנו לחשוב על הדברים. זה פשוט, אני חושב שזה כל כך מתוק מה שעושה ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא מכשיר את עם ישראל לבניין המקדש. זה ברור. מתי? אנחנו לא יודעים. טיפח רוחן של מחשבי קיצים. איך הוא מכשיר אותנו? שנצטרך לעמוד איתן. מול ההתמודדות היותר גדולה שהייתה לנו, שעדיין לא הייתה. בשביל לעשות את זה, צריך לגרום לאנשים, א', לדכא כמעט עד אפס את מידת הפחד מאומות העולם. בשביל זה, אני צריך שכל עם ישראל יהיה איתי, אומר ריבונו של עולם. אז אני צריך קודם כל להסיר את הרע, כדי שייכנס הטוב. זה לא רק בעבודת המידות, זה בהכל. ולכן בשלב הראשון אני צריך להגיד לעם ישראל, שנייה, תעצרו שנייה, תבינו איפה אתם עומדים עכשיו. באיזה מדרגת קודש, מדרגת קודש אתם נמצאים, זה פלא פלאים. לא יצויר שהייתי אומר לכם, תקשיבו, 4 שנים אחורה, עם ישראל יוצא למתקפה. איפה? באיראן. תוך כדי, הוא גם תוקף בלבנון ובעזה. גם משחיל כמה טילים לסוריה. מי לוחץ על כפתור האנטר ראשון? מי יאשר את זה? תגיד, תרציני? אומות העולם יבואו עליך, יתנפלו עליך, כולם יתפסו אותך. עזוב! חרבות ברזל מבקשת מאיתנו להתמסר על האומה. אחר כך, אנחנו ממשיכים את המסירות נפש הזאת לצד גבורה אדירה. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לדכא לגמרי את מידת הפחד. הפחד לא מאפשר לאדם הפרטי לחשוב. הדמיון הכוזב, שמה, יקרה ככה ויקרה ככה, הוא לא נותן לך לפעול. אנשים לא הולכים ברחובות מסוימים, כי פעם אחת נבח עליהם כלב באותו מקום. שחרר אחי. אתה חייב לעבור את זה. איך תעבור את זה? כשתעבור שוב באותו רחוב. ואם לא תעשה את זה, זה לא יצא ממך. אתה חייב להתמודד. מה עושה הקדוש ברוך הוא בחוכמתו יתברך? מפגיש אותנו עם כל הפחדים הכי גדולים שהיו לנו מאז קום המדינה. הוא אומר לנו, תקשיבו. אני אפתח לכם את החזיתות. אבל אתה תצטרך להמשיך. אם לא תמשיך, לא יקרה. אז מה היה בהתחלה? עם כלבי. באים האיראנים ותוקפים ראשונים. טוב. לא מספיק. החזרת. עשית פעולה משמעותית. הרסת את הנונמם שם. זה דבר חשוב ביותר. רואים את זה היום. אבל זה לא מספיק. אם אתה רוצה להתקדם שלב נוסף בגאולה, אתה חייב לתקוף. אתה חייב לפעול. אין מה לעשות. כי אם אתה לא משתדל ולא מתאמץ, אתה לא מתקן. מה שקרה בגיבור קארי, שאנחנו יצאנו למלחמה מול האיראנים, 2,000 קילומטר, אנחנו תוקפים, בשבת זכור, השתבח שמו. תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, לא תשכח. ציווי אלוקי שבא לידי ביטוי ברגעים הכי קדושים של האומה הישראלית. אין רגע יותר מתוק מהרגע הזה. כשהחזן בבית הכנסת קורא, תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, לא תשכח. ובאותו רגע מוכים את זכר המלאק. התורה, הקדושה והיכולת האנושית מתלכדים יחד. באותה שנייה להראות כי שם השם יקרא והוא גודל אלוקים. הקודש והחול משמשים בערבוביה. אתה יוצא ותוקף. קידמנו את תהליך הגאולה פי כמה יותר משחשבנו. אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. סוריה? אנחנו נתקוף אתכם. שלא תרימו ראש. לבנון. אין בעיה. זוכרים את הדיבורים לפני? רק שהלבנונים לא יצטרפו. לא, בבקשה. חיזבאללה שלא יצטרף למלחמה. איפה אבוי לי. תשאירו את זה על השתנה. תעבור סדרת חינוך. של פחד. מה קורה לנו היום, רבותיי? אנחנו מבואסים שכבר חודש שלם אין מלחמה. מה קורה פה? מה זה? זה לא מצב נורמלי. למה איראן לא יורה? למה לא תוקפים? כל מה אתה מחכה למוצא של שבועיים, אולי היה משהו. הרוח שלנו היא כבר, היא בעוצמה, היא בגבורה. אבל כל זה קורה לא בגלל עזה, ולא בגלל לבנון, לא בגלל יהודה ושומרון. גם, ברור, זה ארץ ישראל. אלא בגלל ירושלים. הקדוש ברוך הוא מכשיר את הלבבות של עם ישראל לרצות ולומר כן לירושלים על פי הרצון האלוקי. בראש ובראשונה זה המאבק הפנימי שלנו. עם אחינו אהובנו שכל כך טועים. זה כבר לא להכניס עוד איזושהי מדיניות של חוקה לבית המשפט הישראלי. זה להכניס סנהדרין. צריך לשקת גזית. צריך סנהדרין. להבין שהמערכת המשפטית כשלעצמה היא עקומה. אז זה לא משנה עכשיו אם השופטים יהיו ימניים. הם שופטים לפי מערכת משפטית עקומה של חוקות הגויים. אז הקדוש ברוך הוא לא מאפשר לשום חוק במשפט לעבור. לחוכמתו יתברך. עליו שלפני 3 ו-4 שנים, כל כך חצינו שהחוק יעבור, כל כך חצינו, והקדוש ברוך הוא היחיד שאמר לו. והבדיעבד שלנו הוא לכתחילה אצל הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא הכשיר את הקרקע ואמר, רגע, 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 אל תסתפקו לי בעוד איזשהו חוק עם כמה חוקים ימניים. זה לא עובד ככה. אני רוצה סנהדרין. אז אני לוקח לכם כדי שתרצו גם אתם את הסנהדרין. שתבקשו את זה. שתחתימו אנשים על זה שאתם רוצים סנהדרין. שתתחילו לתרום לאנשים שיתרימו אתכם על סנהדרין. תכשירו דיינים. תכשירו אנשי אמת. שונאי בצע. יראה אלוקים. תכשירו אנשים כאלה. צריך לשנוא את הכסף. בשביל לשנוא את הכסף, אתה צריך להבין שהוא לא העיקר. אתה צריך לקחת את כל הכסף שלך ולתת אותו על האחים שלך. אתה צריך לפתוח את הצימרים שלך בצפון ולארח את תושבי הדרום. אתה צריך למלא מסעיות שלמות בכסף, באוכל. ואת כל זה לקחת על האחים שלך. תקשיב אחי, הכסף כבר לא מעניין אותי. הטיול בחוץ לארץ, לעשות כסף, למכור פסמים בחוץ לארץ, זה לא מעניין אותי, אני עכשיו חוזר למסור את הנפש על האחים שלי. אתה לא מבין, תן לי עוד 20,000 מעמקים כחייל מילואים, זה לא מעניין אותי כבר. אני חייל מילואים, גם אם לא תביא לי מענקים. אתם מבינים מה קורה פה? כדי להבין מה עוד צריך לעשות, צריך לפתוח תנך. התנך אומר הכל. העתק הדבק. אין לי זמן כרגע להרחיב, אבל תדעו שבתנך, בתקופה שדוד המלך נלחם על ירושלים, כבר קדמו לזה תקופות חשובות מאוד. זאת השם בלי נדר, עוד נדבר על זה. כתבנו על זה כמה דברים, אני מקווה שזה יצא לאור. אבל המלחמה עכשיו היא מקבילה מאוד לתקופה מסוימת, שבה מצד אחד ירושלים בשליטתנו, אבל לא הר הבית. לא מספיק. שליטה צבאית יש. התקופה הזאת הייתה בספר שמואל ב' בפרק ה'. שם נאמר, ויבואו כל שבטי ישראל לדוד חברון, ואמרו למור, איננו עצמך ובשרך אנחנו, גם אתמול, גם שלשום, ביות שאול מלך עלינו. אתה היית המוציא והמביא את ישראל. ויאמר אדוני לך, אתה תראה את עמית ישראל, ואתה תהיה לנגיד על ישראל. השלב הראשון, זה שאין יותר מי שהולך עם שאול, ומי שהולך עם דוד. כל העם מקבל עליו כמלך את דוד. שאול מת, אבל יש את ישבושת אחריו, וכו' וכו'. עם ישראל מבין, גם אחר כך, עם ישראל מבין, שכדי שתצא פה אמירה של השם אחד, צריך מלך אחד עלינו, ולא כמה מלכים. יכול להיות שלמלך הזה יהיו כמה וכמה מפלגות, שכל אחד תרצה לעשות טוב, כדי שהמלך הזה יצליח. אבל לא יהיו מפלגות שמתנגדות מבפנים. לכן השלב הראשון תלוי באחדות ישראל. כל מי שאין נפקיך לו, כל מי שהעיניים שלו פתוחות לראות כמה יותר ויותר אחדות קיימת בעם, נוציא קצת בחוץ את הקיצוניות ואת הכתבות האלה ואחרות שבאות להראות, כאילו אנחנו, זה קומץ של 10,000 איש שמדברים כמו 7.5 מיליון. וגם הם יחזרו בתשובה בעזרת השם, אני אוהב את כולם. ונוציא לחוץ את הקומץ הזה ואנחנו רואים שהעם דורש אחדות. העם דורש אהבה, הוא דורש להיות יחד. וזה הכשר לזה שהעם ירצה במלך אחד, עם סנהדרין. על השלב הראשון תלוי בזה, והוא לא רחוק היום, שלא תסנוור אותנו עיני המצלמה. זה לא נכון. העם כל כך אוהב אחד את השני, הוא התלכד. מדרגת היחידה, שפה פנימית, שמחת תורה, זה נקרא מסירות נפש. היא מלחדת את כולם. כמקשה אחת. כך הרבה שנים של מסירות נפש בעם ישראל. לא היה מצב כזה. מאז בריאת העולם. שאומה שלמה, במשך 2.5 שנים, ככה מתמסרת. נשים ששולחים את הבנים שלהם למילואים. שעות עם ילדים, כל פעם מפחדות מדפיקות בדלת. צדיקות, צדיקות. איזה עוצמה אדירה יש להם. אין פרטיות. קשה לה? בטח. כואב לה? ברור. בלילה היא אומרת מי ייתן בוקר. בבוקר היא אומרת מי ייתן ערב. רק שלא יהיו דפיקות בדלת. בשביל מה? בשביל האומה הישראלית. בשביל מי? בשביל ריבונו של עולם. איזה מסירות נפש? אמאות, אבות, הורים שכולים, משפחות, ילדים, אומה שלמה. תחדים, יותר ויותר, אחדות. בשביל המטרה הנכספת, שם השם שהופיע בארץ, שהופיע בעולם. זה שלב ראשון. השלב הבא, מתקפלים קצת. מודים בטעות. ויבואו כל זקני ישראל למלך חברון, ויכרות למלך דוד ברית בחברון לפני השם. הם שחרו את דוד למלך על ישראל. לפני כן הם אמרו גם אתמול גם שימשו ביות שאול מלך עלינו, אתה היית המוציא והמביא. שאול היה מלך צדיק. צדיק מאוד, גדול. אבל הייתה לו איזושהי רוח רעה. משהו מבחוץ שגרם לעיוות המחשבה. לנסות לפגוע באח שלך. לנסות לפגוע בדוד המלך. במי שראו להיות מלך. בזה שנושא שם שמיים ומקש להקים את האומה בקוממיות. ספר תורה בידו. כלי מלחמה בידו. עדינו העצני. הוא מנצח את גוליאת. הוא הורג אותו. הוא זה שנרתם למלחמה כשכולם מפחדים. ואתה יוצא נגדו? הוא הציל אותך. הוא צדיק שאול. אבל אין זה כי עם רוח רעה שעטפה אותו. משהו מבחוץ. זמנית. שאול היה צדיק. יכול להיות שיש רוחות רעות שמנשבות עם תפיסות עולם מעוותות שדווקא יוצאות נגד חייל צהל שראוי להיות מלך. בזמן הפנוי שלו הוא לומד תורה. בשאר הזמן הוא נלחם. רוח רעה. אין הסבר אחר. משהו חיצוני. לאט לאט. הרוח הזאת יותר ויותר הולכת לצד. היא לא יכולה להחזיק מעמד. שקר צף על פני המים. מה צריך לעשות? האומה צריכה להיות דוד המלך. מה שאני אומר עכשיו, דברים שהם לאומיים כלליים וחלילה וחס, שאף אחד לא ייקח את החוק לידיים. אבל דברים כלליים. שאם רוצים שזה יקרה, אין מנוס מלעשות את הדבר הזה. צריך שכל האומה תרצה בזה. שכל האומה תהיה דוד המלך. מסתבר שדוד המלך זה לא אדם אחד. יש כנראה מנהיג אחד. אבל זה רוח שהיא לא רוח אחת. היא רוח לאומית שמבקשת את דוד. מה היא מבקשת מדוד? קח אותנו איתך. מה לעשות? להסיר את העבודה זרה מירושלים. זאת המלחמה האמיתית. להסיר את העבודה זרה מירושלים. לא, אין לא, מקדש לא. עם עבודה זרה. זה לא עובד ביחד. זה אסון. המקום הכי קדוש בעולם... זבוב לא נכנס לשם. אין בבית המטבחיים זבוב. הכל שם פיקס. עשן הקטורת עולה ומתאמר למעלה, בלי לזוז ימינה ושמאלה. אין דעה עקומה. הנפש מתרחבת. עומדים צופים, משתחווים ברווח. לא חסרת דבר בבית המקדש. לא יכול להיות. שבמקום הקדוש הזה תהיה עבודה זרה. רוצים מקדש? צריכים לבוא בגאון ולהגיד, אנחנו לא מחפשים מלחמות. ואנחנו כן רוצים לבנות בית המקדש. ובשביל זה, אנחנו חייבים לסלק את העבודה זרה מירושלים. זה האמירה של העם שהוא ממליך לדוד המלך. אנחנו צריכים מישהו שיקח את כל האומה איתו אחריו. אנחנו איתך. נותנים לך את האישור. אומות העולם יבואו אלינו. הם ילחמו בנו. אני לא מפחד. וכן דוד המלך, תראו מה הוא עושה. ואלך המלך ואנשיו ירושלים, פסוק ו', וליבוסי יושב הארץ. מי זה היה היבוסי? הרי יהושע היה צריך כבר להרוג את כל היבוסי, הוא אחד משיבת המקנען. אומרים הפרשנים, זה לא היבוסי. היה ציווי להרוג, ויהושע הרג. זה סניף. מישהו שיסופף בחברת היבוסי. פלישתים, ערבים, פלסטינאים, שבאו וביקשו בעלות על ירושלים, על בית המקדש, על הר הבית. כל ירושלים נכבשה, חסר מקום אחד, הר הבית. הר הבית, מקום אחד חסר. זו המלחמה של דוד המלך, כבר הכל אצלו. אומר לנו דוד המלך, זה מה שנשאר, וזה מה שישאר לכם לעתיד לבוא. אתם תכבשו את ירושלים, תבדקו אותי טוב, זה כתוב כבר בספרים הקודמים. כבר ירושלים פה בידיים שלנו. כבשנו כבר את ירושלים, מה שנשאר זה את בית המקדש, את מקום המקדש. זה המאבק של דוד המלך. והדרך למקום המקדש רבוי בעבודה זרה. והלך המלך ואנשיו ירושלים אל היבוסי יושב הארץ. ויאמר לדוד לאמור, לא תבוא הנה, כי אם הסירך העברים והפסחים. מה זה העברים והפסחים? אומרים הפרשנים שתי שיטות. א', יש שאומרים, שהעברים והפסחים זה אנשים עברים ופסחים מעם ישראל. שיש להם דעות עקומות. אנשים עקומים שלא רואים טוב, חושבים הפוך בעם ישראל. ככה חלק מהפרשנים כותבים שיש להם דעות עקומות. הם מפחדים מכל דבר. הם מחלישים את העם. אתה חייב להסיר לא אותם כאישיות, חלילה, אלא את התפיסה הזאת. רוח הגבורה צריכה להתנוצץ בעם, כאומה שלמה. אבל הרבית הדעות אומרות, שצריך להסיר את העבודה זרה. לא תוכל לבנות מקדש אם יש עבודה זרה בירושלים, נקודה. אנחנו לא באים למלחמה עם אף אחד. אנחנו לא בונים בית מקדש עם עבודה זרה. תחליטו אתם מה שאתם רוצים.
שאלה?
אני לא יכול, מכילה, עוד כמה דקות. וילקוט דוד את מצודת דוד, ציון עיר דוד. ואומר דוד ביום ההוא, כל מכה יבוסי, אני צריך פה את כולם. והיגע בצינור, ואת העברים, ואת הפסחים ואת העברים, שנואי נפש דוד. הנצרות שאומרת לא לריבונו של עולם, היא עבודה זרה. והיא שנואה עלינו בנפש. אנחנו לא מפחדים לדבר. אנחנו לא מוכנים לאלוקות בערבוביה, רק לריבונו של עולם, אין שני לו, והוא אחד ואין שני, ואין לו מספר שתיים. שום דבר, שום פסל, שום בודה, שום עץ שוח ברובע הארמני, כלום. הפרשנים אומרים שדוד המלך אומר פה לעם, לא יהיה מקדש אם יש עבודה זרה. אני לא מצליח. תחליטו, אתם איתי או לא? והוא קורא לעם. כל מכה יבוסי. רגע בצינור. אתה צריך לגעת בדבר הזה עד הסוף. לא לפחד. בואו איתי. ולהרוס את העבודה זרה. את העברים והפסחים, שהם שנואי נפש, לא רק של דוד, של כל עם ישראל. על כן יאמרו, עיוור ופיסח לא יבוא אל הבית. מסר לכל הדורות. אתה רוצה בית? זה בלי עיוור ופיסח. זה בלי עבודה זרה. ורק אז, וישב דוד במצודה, ויקרא לעיר דוד, רק אחר כך יבוא שלמה המלך ויבנה בית המקדש. יש לנו מאבק אדיר, שאסור שאף אחד ייקח את החוק לידיים ברמה הפרטית. זה גם לא יעזור. אבל גם בלי קשר אסור לעשות את זה. זה צריך להיות משהו לאומי, כללי, כאומה שלמה. השיעור הזה הוא לא רק שיעור תורה, הוא גם תפילה. תפילה לריבונו של עולם, שישמע את שבתנו, את תפילותינו, מעומק הלב. הקדוש ברוך הוא עשית לנו סדרת חינוך במידת הפחד. מסתבר שאנחנו עדיין לא עומדים מול הפחד הגדול, שמי שירצה אולי להם עלינו להגיד, אתה מסיר את העבודה זרה? כולנו עליך. אולי. זה היה בתקופת דוד. והוא לא פחד. זו אמירה של מלך המשיח. אני לא מפחד מכלום. לפני שהמלכתם אותי למלך, יצאתי כבר למלחמות. אני פה בפנים. צריך להמליך את חיילי צהל. צריך להמליך את חיילי צהל ולהגיד, אתם קדושי עליון מוסרי הנפש על האומה הישראלית. אתם תעמדו בראש. אתם מוסרי הנפש. כשהאומה תהיה מוכשרת לדבר הזה, להבין למה לא בונים בית מקדש. זה לא טכני. אתם תראו כמה זה קל. פיתחו לי פתח כחודו של מחט. התחלת להילחם על ירושלים? התחלת. כך, בבקשה. יצאת למלחמה מול הירדנים? נכון, הם התחילו. החזרת, יכלת להשתיק רוחות. לא, החזרת, פעלת, קדימה לתקוף. משנים תוכניות. כך, פיתחו של אולם. כך את כל ירושלים. לא מספיק רצית, אה? זה לא היה עדיין 100%. ברצון הפנימי, 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 כן. זה לא בא לידי ביטוי כלפי חוץ. אני צריך אותך. אין בית מקדש בלי שיהיה רצון יהודי לחלות את העבודה הזרה מירושלים. שאלתכם בתחילת השיעור, כולם ירצו בית מקדש? כן. כמה היו מוכנים לעמוד איתן מול האמירה הזאת? אנחנו מתארים את הדרך לירושלים? יש לנו עוד עבודה, נכון? לא הרבה. זה מהר מאוד. האומה כבר שם לדעתי, רק צריך להעלות את זה על השיח, בדיון. דיון עמוק בין הציבור. הכל והחלטות ממשלתיות. הכל בסדר. שאלות, היום לקחתי לכם את כל הזמן של השאלות. כן, אחר, תתחיל, אתה, זה היה פה ויכוח על השאלות.
האם האסלאם נחשב גם כן עבודה
זרה? בכללי ההגדרה של האסלאם היא לא, אבל האסלאם בדורות האחרונים יותר ויקח עשיו את מחלת בת ישמעאל. הצטרף איתו ביחד. קוראו לה מחלת. זאת אומרת, יש ערבוב גדול בין הנצרות לבין האסלאם. גם ברובע שנקרא בטעות הרובע המוסלמי, יש המון, אתם לא יודעים, אני כשאני הולך ברובע המוסלמי, אני הולך, שם לי את הרב גובן ססון פול ווליום, בטלפון, והולך. ובשבת, כשהיה אפשר לשים, אז אני נשאר ראייה יחסוף. די, חלס עם הפחד הזה. תקשיבו, אנשים, יש משפחות שמפחדות לעבור דרך הרובע המוסלמי. אתה רוצה מקדש? תפסיק לפחד. תפסיק לפחד. אתה מחכה שתקפו באיראן, ואתה לא עובר לי ברובע המוסלמי. חלס! מספיק עם זה! הקדוש ברוך הוא מכשיר אותנו.
רגע,
ואמרתי,
יש כאלה שאומרים... יש כאלה שאומרים שאנחנו, עם ישראל, מתחזק, נלמד תורה וזה, ומתוך כך יגיע המשיח, והוא בעצמו יעיף את העבודה זרה. ולא אנחנו. מה אתה אומר על זה?
אני אומר, הכל נכון חוץ מהסוף. אנחנו צריכים להתחזק, והתורה היא זו שהביאה פה את כל הסגולה ואת כל הגאולה. חבר'ה, אל תקטינו מרכה של תורה, חס ושלום. זה לא רק הכוח הלחימה. בלי תורה למה אנחנו חיים? אנחנו לא יכולים דקה בלי תורה. אוי ואבוי לנו. עוצמות התורה האדירות של כל החוגים בעם ישראל, הם אלה שחוללו פה את כל הניסים המטורפים האלה. וברור שגם הגבורה, זה השילוב של דוד המלך, הדינוע אצלי. ספר תורה ביד, והם 16.
לא, אבל
זה לא, זה, אז אני אומר, אז אנחנו חולקים על זה, ברור, מה, אנחנו לא למדנו הרב קוק. ברור שזה לא יהיה ככה. ברור שזה לא יהיה ככה. אתה צריך להילחם על הכל, אתה צריך לחזור לגן עדן, תתאמץ. אין פה שטיחים של על הדין שמביאים אותך על מגע של כסף למדינת ישראל. ונכון שבית מקדש, לפי רש"י ותוספות בגמרא בסוכה, ורוב הפרשנים לא סוברים ככה, אבל זה נכון שלפי חלק מהפרשנים בית המקדש ירד מלמעלה, זה נכון, אבל זה לא אומר שהוא ירד ויעשה לך את כל העבודה. אתה תעשה את העבודה, ויוכשר הקרקע, ובית המקדש ירד. לא מחפשים חיים כאן, אם רגע, זה, אתה חייב, אתה תפנית פה, תפנות פה קצת שאלות, כן, חבוד.
אז הרב, אם אתה אומר שאי אפשר לבנות בית מקדש בלי עבודה זרה, אז איך כל תקופת בית ראשון הייתה עבודה זרה?
זה לא היה לפני בית המקדש, זה היה אחר.
נכון.
אתה תיארת את השטח.
זה היה תקופת בית המקדש.
עכשיו, ועד לכן הוא נחרב. עד שבנית אותו...
שנים על גבי שנים ללא עבודה זרה.
אולי בגלל זה.
רגע הוא נחרב.
אין בעיה, בסדר. אבל אתה רואה שלכן הוא לא יחזיק מעמד.
אז הרב לא מתכוון שאי אפשר מציאות של בית מקדש בעבודה זרה, כי זה לא נכון, זה כאילו...
לא, זה כבר הראה את החורבן.
זה הפכים, זה לא, אם אין את זה, אז כאילו, אם יש...
בית מקדש שנשאר לעולם לא יכול לשמש בערבוביה עם עבודה זרה. בתחילת הדרך. זה לא עובד ככה.
אבל אם יש בית מקדש, חייב שיהיה גם עבודה זרה.
לא.
איך לא? זה לא הפכים...
אתה צריך להרוס את העבודה זרה. יש עבודה, אתה צריך להרוס אותה כדי לבנות בית מקדש. אתה צריך לחפור ביסודות של ירושלים.
ספציפית במקום ירושלים, אבל כאילו...
כן, כל החפירות מתחת לכותל, זה לא רק כדי לגלות ארכיאולוגיה, זה גם כדי בפועל להסיר משם את כל העבודה זרה שעוד נותרה שם.
ובשאר העולם תישאר עבודה
זרה? העולם לאט לאט יתאהר, זה ברור. לאט לאט הוא יתאהר, אבל יכול להיות שפיתחו לי פתח הראשון שקודם כל פה בארץ, אחר כך העולם ירצה מעצמו לסדק את העבודה זרה, יחזיק לך בציציות, חייב לקנות ציציות. זה הסיבה שצהל שם מלא ציציות עכשיו. זה מכשיר את הקרקע. כן. מה לעשות?
להניח את החיילים.
כמובן שהקדוש ברוך הוא זה שמחליט מי המשיח, כן. אז יקבלו שכר בשמיים כמו כל מי שמסייע לעם ישראל. אבל זה לא משהו יבנה בן המקדש. כן.
המרא כותב בהתחלה שתפארת שאדם לעמל יהודה זה הכוונה עמל של תורה. השאלה אם זה סותר את
מה שאתה אומר. לא, מה פתאום. עמל של תורה זה גם מלחם. התורה מכשירה אותך לחיי מעשה נורמליים, אמיתיים. מה, זה הכי פשוט שצריך להתגייס. חבר'ה, אנשי תורה, אנשי תורה לא מפחדים לדבר. זה בעיה. מי שמפחד לדבר כשהוא איש תורה, אז צריך לבדוק את הלימוד תורה שלו. מה, זה הדבר הכי פשוט שיש. כאילו, זה לא, זה בסדר. אנחנו אוהבים את עם ישראל, אהבת נפש, אבל אנחנו לא מפחדים להגיד את הדעות. האהבה הגדולה, שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא אתנו, מבקר את מומיה. זה משפט מחץ, משפט נבואה של הרב קוק. מה הרב קוק ביקש מחל, להגיד את המשפט הזה בשלטי חוצות, כשמגיע רגע האמת, להכניס לתוך מעטפה ולסתום? לא. אבל פשוט לומר את זה, מעומק, עומק, עומק של אהבה. מה הבעיה, חבר'ה? שתבח שמו.
מה הפירושים של עברים ופסחים?
יש כמה וכמה פירושים. יש אומרים שעברים ופסחים, הכוונה הטעויות של עברים ופסחים בעם ישראל, שלוקחים ומעקמים את כל המציאות הנורמלית והופכים אותה להיות זה. לא, לא, לא. הם לא עובדים עבודה זרה. הם חושבים עקום וצריך להסיר את התובנות האלה. ויש פירוש אחר שאומר שזה ממש עבודה זרה.
אם זה על פי הפירוש הזה, למה הם נקראים שנואי נפש דוד? מעם ישראל שנואי נפש דוד?
התודעה. התפיסה הזאת, אנחנו שונאים את הדעות האלה. אנחנו לא שונאים אף אחד מעם ישראל. כן.
לא שנואי דעת דוד.
לא, זה הכוונה שנואי נפש דוד. ברור, הטענות של בעד מחבלים נגד עם ישראל, זה טענה שהיא שנואה לנו בנפש. אנחנו אוהבים את עם ישראל. אהבת נפש. תורות טובות, רבותיי.